שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, שבוע טוב לכולם, יום ראשון בשבוע, זהו, שבוע חדש לפנינו, מה תומן השבוע הזה בתוכו, אף אחד לא יודע, בעזרת השם רק דברים טובים, ובעזרת השם שנוכל להתעלות השבוע הזה, נוכל לזכות אולי שעל פי המעשים שלנו השבוע הזה, לא נצטרך לצום בתשעה באב, קחו את זה כמוטיבציה, למרות שהיא לא לשמה, אבל הרעיון הוא שנגיע באמת למעשים טובים יותר, ננסה לדבר היום קצת, על השגחה פרטית, מצד אחד כוחה של תפילה מצד שני, וכוחו של מעשה קטן מצד שלישי. איתי באולפן מוטי קופפר, הטכנאי ברדיו קול חי, שידור חי ברדיו קול חי 92.8-93 FM, ובאולפני הדברות, עוז כהן הוא הבמאי שלנו, כדי לתת לכם גם לצפות, גם לראות, כל אחד לפי איפה שהוא ומשהו, ומשהו רוצה. קיצור, בוא נתחיל יקיריי, אני יצחק פנגר, ואני איתכם לשעה הקרובה. טוב, מה מדברים? טוב, פרשת שבוע, זהו, מסיימים ספר במדבר. חזק, ונתחזק. בסדר, ככה נוהגים לומר בקהילות אשכנז, בסוף קריאת התורה, חזק, ונתחזק. זאת אומרת, אנחנו מסיימים פרק אחד, מתחילים פרק נוסף, ולמעשה זה החיים של כולנו. פרשיות, ספרים, כל הזמן אנחנו בתנועה מתמדת, וסיימנו משהו אחד, מתחילים משהו אחר, ובסוף כל דבר, טוב או פחות טוב, אנחנו אומרים לעצמנו חזק, ונתחזק. זאת אומרת, שגם אם נראה לך שעברת איזה פרק מצוין בחייך, אל תחשוב שהגעת ליעד, אתה עדיין במסע, יש לך עוד הרבה לפניך, יש לך עוד הרבה לאן להגיע, בעזרת השם, מצד אחד. מצד שני, גם אם אתה עכשיו בפרק פחות טוב בחייך, בעזרת השם, שהוא יסתיים, תאמר לעצמך שוב פעם חזק ונתחזק, לא להתבלבל, אנחנו ממשיכים קדימה עם כוחות מחודשים, עם אנרגיה חדשה, ובעזרת השם איש יאמר לאחיו חזק, אנחנו נחזק אחד השני, כדי שנוכל כולנו, בעזרת השם, כמשפחה אחת, כי כולנו באותה סירה, יקיריי, כולנו מתמודדים, סתכלו סביבכם, אין אחד, לא אחד, אפילו לא חצי, כולם מתמודדים. כל מי שאתם רואים, כל מי שאת רואה, כולם, כולל כולם, מתמודדים. אם הייתם יודעים מה עומד מאחורי הקלעים של הפרצופים שעומדים ממולכם, לא הייתם מאמינים בכלל. מה? היא? הוא? וכן הלאה. אם הייתם יודעים איזה התמודדויות יש לכל אחד, איזה מחשבות יש לכל אחד, כמה נפילות וכמה הצלחות, אני אומר לכם, היינו מסתכלים אחרת לגמרי על בני אדם, כאשר במרכז ההסתכלות שלנו, הייתה חמלה, הייתה הסתכלות חיובית יותר על הזולת, כי אנחנו אומרים רק את החיצוניות, לטוב או למוטב, מאחורי הקלעים תמיד נמצא צורך בסיסי, צורך של ילד, של ילדה, צורך שמשותף לכולנו, לא משנה איזה צרכים, כן? צורך של כבוד, צורך של הכרה, צורך של סיפוק, צורך של אהבה, וכן הלאה. ולכן אם היינו יכולים להסתכל מבעד למעטה החיצוני, היינו מתמלאים, אני חותם לכם ב100%, חמלה. אולי גם כדאי שכך נסתכל על עצמנו, ולא כל הזמן נהיה ביקורתיים כלפי עצמנו, נרד על עצמנו, נרביץ לעצמנו, ולא נחשוב שהעתיד יהיה טוב יותר. ובעזרת השם, העתיד יהיה הרבה יותר טוב מה שעכשיו, אנחנו רק צריכים קצת להתחזק, ולהחזיק מעמד עד שיעיר היום. בינתיים, בואו נתחזק בפרשת שבוע, כן, פרשת מסעי 48 ערים. בעצם הופנו לצורך הלוויים. 48 ערים, כאשר משה רבנו מחלק את ארץ ישראל, הוא מייחד אותם ללוויים, כאשר שש מתוך הערים הללו מכונות ערי מקלט. ערי מקלט, פירוש של דבר, אדם שרצח בשוגג, אופס, קרה מה שקרה, הוא בורח מפאת גואל הדם לעיר מקלט, שם הוא יהיה עד מותו של הכהן הגדול באותה תקופה. ערי מקלט הם ערים של גם שייכים ללוויים, אבל כדי לברוח לשם, בית הדין היה צריך לתקן את הדרכים, שלא יהיה מהמורות בדרך, שלא יפריעו לאותו רוצח בשוגג, לברוח כמה שיותר מהר. טיק, 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 קדימה, לתוך עיר המקלט, שם הוא יהיה באמת לתקופה שהוא צריך להיות. מה קשור למותו של הכהן הגדול? יש כמה דעות, איך נסביר גם לענייני הפנימיות שלנו, למה זה קשור, אבל ברמת הפשטות, הכהן הגדול היה צריך להתפלל, שלא תראה כזאת תקלה באמתחתו. ואם זה קרה במשמרת שלך, אתה צריך לפשפש במעשיך כביכול, למה במשמרת שלי קרה, אפילו טעויות, שוגג, כידוע, רבי יהושע בן לוי, הוא מחזל, רבי יהושע בן לוי, כל יום היה נפגש עם אליהו נביא, תחשבו איזה דרגה של בן אדם. אליהו הנביא כנפטר, כן? הוא מגיע אליו ולומד איתו תורה, מחדש איתו חידושים, חוויה רוחנית שמן כמוה, ויום אחד חז"ל מספרים הרי שאליהו הנביא לא הגיע אליו. למה? מה קרה? הוא היה עסוק בדברים אחרים? ממש לא. אלא כיוון שאריה פגע, טרף איש אחד, במרחק כלשהו, תפנה איזה מרחק, מביתו של רבי שמעון בן לוי, אז אני מצטער. אז כנראה שאתה לא ראוי שאליהו הנביא יתגלה אליך. אם בסביבה שלך מישהו נפגע, סימן שהזכויות שלך או התפילה שלך לא הגנה על הסביבה שלך. אז א', רואים מפה שיהיה רצון, אתה יודע, שצריך לגור ליד צדיקים אולי, אבל אתה רואה שהמציאות היא שבסביבה של הצדיק יש שמירה מיוחדת. ובמידה ולא, אז כולנו צפש במעשיהם. ורק די השכלה כללית. איזה מרחק היה אותו אדם שנטרף על ידי הארי מרבי שמעון בן לוי? שתגיד, שמע, זה תחת תחום שיפוטו. להבדיל, יש, לא יודע מה, עירייה שיש לה מספר יישובים תחת תחום שיפוטה. אז זה אחריות שלה. נו, אז באיזה אחריות היה לרבי שמעון בן לוי? חז"ל אומרים, ג' מאות פרסאות. בוא נגיד את השיעור הקטן ביותר של רב חיים נאה, 3.84, 3 קילומטרים, 84 מטר, נו, 3 קילומטרים, בגדול, 3.84, זה פרסה, 300 פרסאות, תכפיל, יוצא משהו כמו 1,152 קילומטר, זאת אומרת, הוא נמצא בחרמון, ומישהו באלת, כן, שביל ישראל כזה של 1,000 קילומטר, אז באלת, מישהו עבר תאונת דרכים, אריה טרף אותו, כאילו, אז זהו, אני כבר לא יכול להיות אצלך, למה לא הגנת עליו? מה אתה רוצה מהבן אדם? 300 פרסאות, זה לא השכן שלו ממול, באותו בניין קרה משהו, בסדר? מקבל מושגים, אבל עבורנו בואו נחזור חזרה לשיעור שלנו, הרוצח בשוגג, בורח לעיר מקלט, והוא נמצא שם עד מותו של הכהן הגדול. אז לכאורה, אבל זה לא פרופורציונלי. ואם הכהן הגדול זקן, ונשאר לו עוד יומיים לחיות, אז אחרי יומיים הוא משתחרר, איך מחשבים את זה? אומר המשך חוכמה, שימו לב טוב, רבי מאיר שמחה מדווינסק, הוא אומר כך, שפה רואים השגחה פרטית. הכהן הגדול נבחר בהתאם לרוצחים שהולכים להיכנס. ואני אצטט. הוא אומר כך, כתוב בפסוק, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו, אשר נס שמה, צלו בורח לעיר מקלט, וישוב שם, וישוב בה, הוא נמצא הרוצח הזה שם, עד מותו הכהן הגדול, ותקשיבו, אשר משך אותו בשמן הקודש. מה זאת אומרת אשר משך אותו בשמן? מי משך את מי? לכאורה מהפסוק, הרוצח הוא זה שמושך את הכהן הגדול. נו, מה, הרוצח ממנה מזה כהן גדול? אומר רב שמחה, מאיר שמחה מדווינסק, במשך חומה הוא כותב כך, אלא, ייתכן שכאן הורה לנו הפסוק אופני השגחת, הנהגת ההשגחה, שבהגיע העת להעמיד כהן גדול, מחשבים בשמיים ממעל, מי הם הרוצחים העתידיים לרצוח בשגגה, שיצטרכו לשבת בערי מקלט, עד מאותו כהן גדול, ולפי אורך הזמן הזה, מעמידים כהן העתיד לחיות כמספר השנים שנגזר על פלוני להיות שם. כן, זה קצת מסובך, אבל ברמה הכי פשוטה, גם אם ממנים עכשיו כהן גדול, או להבדיל, להבדיל, ראש עיר, ראש ממשלה, לא משנה מה, הם נבחרים בהשגחה פרטית, בהתאם לסיטואציה שקורית באותו זמן. זאת אומרת, מבחינתנו, בוא נגדיר את זה ככה, כל דבר שקורה לנו הוא בהשגחה פרטית, גם מינוי כלשהו, גם התקבלת לישיבה, לא התקבלת לישיבה, קיבלו אותך לסמינר, לא קיבלו אותך לסמינר, יש פה השגחה פרטית שאנחנו לא מבינים אותה. אנחנו עושים השתדלות להתקבל, אנחנו עושים השתדלות לסגור את השידוך, אנחנו עושים השתדלות לפתוח עסק, לא משנה מה. אנחנו עושים את ההשתדלות, אבל בסופו של דבר, בורא עולם מנהל שם את העניינים מלמעלה, כדי שהכל יהיה בהשגחה פרטית, בדיוק כמה שאנחנו צריכים להרוויח השנה, בדיוק כמה שאנחנו צריכים, לא יודע מה, להצליח השנה. אנחנו עושים השתדלות, ובסופו של דבר, בורא עולם מנהל את העניינים. אבל ההשתדלות הזאת היא לא סתם. אנחנו רואים שבית המקדש נחרב בעקבות המעשים שלנו. זאת אומרת, למעשים שלנו יש השפעה. זה לא שחס ושלום היה חייב בית המקדש להיחרב, ועכשיו בואו נראה מה תעשו. אלא אנחנו אומרים שהמעשים שלנו, ככה גם בגאולה, היא רצון שהמעשים שלנו הם אלה שיקרבו את בניין בית המקדש, כי פה יש בעצם גם גבול שלא קשור אלינו. זה נקרא בעיתה, שאלוקים יחליט, כשהוא יחליט מתי זה יהיה, זה יהיה. אם נרצה, אם לא נרצה, אבל יש אחישנה. זאת אומרת, על פי המעשים שלנו, אפשר לשנות את המציאות. והדבר הזה של אם בעיתה ואם אחישנה, זה נוגע להמון דברים בחיים. זה לא רק לגאולה העתידית. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו גאולה פרטית, את נמצאת באיזשהו מצב קשה, משהו לא פשוט לך, אני לא יודע, אתם עוברים איזה משהו, יש בעיתה, בזאת השם, התקופה, הרגע שאלוקים יחליט, ייסורים, יש להם זמן שהם נקצבו, וכשהם יגמרו, הם יגמרו. אבל אולי אפשר להכחיש את זה? הגיע פעם אישה, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק קדוש לברכה, ושפכה את ליבה על מצב מאוד מאוד קשה, ולמה הקדוש ברוך הוא, ואז הרב אמר לה, בעדינות כמובן, אבל אומרת, תקשיבי, בשפה שלנו, אלוקים לא חייב לך שום דבר. אלוקים לא חייב לך שום דבר. טוב, בהתחלה אישה לקחה את זה קצת במפח נפש, בכל זאת, מה, נכון, לא חייב לי, אבל כאילו, מה? אתה בא לדכא אותי כביכול? אבל אז הוא עצר אותה ואמר, נכון שאלוקים לא חייב לכם שום דבר, אבל גם אם את תעשי משהו שאת לא חייבת, אז אלוקים מידה כנגד מידה, יעשה עבורך משהו שהוא לא חייב. עוד פעם, אלוקים לא חייב להפכם אתנו שום דבר. אבל אם אנחנו נקרא לזה בלשון הרחוב, נצא מגדרנו, נעשה משהו שאנחנו לא חייבים. כי מה שאנחנו חייבים, חייבים, זה לא איזה אקסטרה. אבל מה יקרה, למשל במקרה שלה, היא הלכה להתנדב במקום מסוים. היא לא חייבת את זה. היא עכשיו מקריבה מהזמן שלה, מהיכולת שלה, מהכוחות שלה. אם את תעשי משהו שאת לא חייבת, בורא עולם בעזרת השם יעשה עבורך משהו שכביכול לא חייב. אז הנקודה הראשונה, הכל בהשגחה פרטית, אבל כן יש יחס ומשקל למעשים שלנו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמרנו שאותם רוצחים בשוגג שבורחים לעיר מקלט, נמצאים שם עד זמן מות הכהן הגדול, נהדר. מה היו עושות האימהות של הכהנים הגדולים? כידוע, נכון? זה הבנים שלהם, הם נבחרו את כהנים גדולים. עכשיו הם יודעים, האימהות יודעות שעכשיו הרוצחים בשוגג נמצאים שם בתוך הרי מקלט, וחס ושלום, מן הסתם, מה שהם עושים שם יום יום, מתפללים לאלוקים, בבקשה, חס ושלום, לא נשמע טוב, אבל שימות הכהן הגדול. תקשיב, אלוקים, הציתי פה בעיר מקלט. לא יודע, לא מתאים לי פה, אין פה נוף, אין פה... זה, יש לבים צדיקים כאלה, אבל אני לא מוצא את עצמי פה, אין לי חברים. אלוקים, סליחה שאני מלך את זה, קרח אותו, תעיף את, את הכהן הגדול, דפדף אותו! למרות שהוא לא יודע שהכל בשכחה פרטית, שזה נקצב כבר מקודם, אבל הוא מתפלל, ויכול להיות שעדי התפילה שלו, מה שנקרא כמו בשידוחים, פן יקדימנו אחר, אולי עכשיו התפילות של הבן אדם הזה ישפיעו, והכהן הגדול ימות בקיצור שנים. אז מה היו עושות האימהות של הכהנים הגדולים? ניגשים לעיר מקלט, ונותנים להם אוכל ושתייה, מפנקים אותם, את הרוצחים בשוגג, כדי שאולי יגידו, שמע, הם כאלה פינוקים, אולי עדיף שער פה, ושהכוהן יעריך עם שנים, כזו אימא נחמדה שלו, בוא, שתמשיך להביא לנו פינוקים. אז אני לא מבין ככה שואלים חזל. מה, בגלל זה אדם שהוא רצח בשוגג, בוא, לא מלמד וו צדיקים בהכרח, שיתפלל. מה זה קשור בתפילה שלו, תעלה ותוריד? שמע, כהן גדול, יש לו זכויות, הוא נכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, זה בן אדם מורה מעם, בדרך כלל לפני שקנו את זה בכסף, ככה שזה בן אדם באמת בדרגה, וכי תפילה שזה מישהו, אפילו את ארכי פארכי, מה שנקרא, שיתפלל, מה הוא יכול לעשות? נו, לא, רואים שתפילה שמגיעה מעומק הלב, שמגיעה מתוך צרה, מתוך חוסר אונים, אתה יודע, אף אחד לא יכול לעזור לי, אלוקים, בבקשה, תעלים את הכהן הגדול הזה. עם הרגשה של חוסר אונים, עם הרגשה של ממעמקים, קראתיך השם, התפילה יכולה להתקבל, גם אם עכשיו זה כזה, מעבר, לפנים משורת הדין. מה זה קשור אלינו? אם כבר דיברנו על כהן הגדול, ביום הכיפורים, כהן הגדול, ביום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, בית המקדש, נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא האדם הקדוש ביותר, תחשבו, שבעה ימים לפני כן, מפרישים אותו, תבילות במקווה, תלה, תלה, משהו מורה מאה, באמת, לא ישן לילה שלם לפני כן, והוא מוכן ומזומן. לפני שהוא נכנס לבית קודש הקודשים, הרי הוא נושא תפילה קצרה, כך אומרת הגמרא מסכת יומא, והיא אומרת כך, בשעה שכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, היה מתפלל תפילה קצרה, בבית החיצון, לפני שהוא נכנס פנימה. בין שאר התפילה, זה משפט אחד שקשור אלינו, שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. הוא מתפלל על פרנסה לעם ישראל, שיהיה גשם, והוא שולח לשם עוד איזה משפט אחד, אלוקים תקשיב, אם אתה יכול, סגור את שערי התפילה בפני תפילת עוברי דרכים. מי זה החברה האלה? אז כולם יודעים. אלו הם אנשים שאתה יודע, פעם לא היה רכבים, פעם לא היה אוטובוסים, אנשים היו עושים את דרכם תחת כיפת השמיים. הרבה פעמים היה להם גם מסעות שהם סחבו על הגב, על החמור, לא יודע מה. ואם תופס אותם גשם באמצע, זה לא כמו היום, בתים משותפים, יש פה מתחת לבית כנס, לא יודע מה. אין הרבה לאן ללכת, יכול להיות שאתה עכשיו נמצא בדרך, ועכשיו יש לך איזה קילומטר ללכת בגשם. ואם עכשיו ירד גשם על אותם עוברי דרכים, הם יתפללו לאלוקים, אלוקים, אם אתה יכול, תעצור פה את הגשם. לא מתאים, אנחנו נרטבים, אין לנו מטריה, לא יודע מתי המציאו את המטריה, אבל מן הסתם אז לא היה, אין לנו מטריה, החמור נרטב, הציוד שנרטב, אני לא יכול, זה פגיעה, אני אתקרר, יהיה לי דלקת ריאות, אלוקים, תעצור פה את הגשם. וכמה שיש חקלאים, כמה שיש כל עם ישראל תלוי בגשם, עם כל הכבוד לעוברי דרכים שמתרטבים עכשיו, אז הכהן הגדול, ביום הכיפורים, צריך להתפלל תפילה מיוחדת כדי שהתפילה שלהם לא תתקבל. כאילו, מי הם בכלל? יכול להיות שזה סתם אדם, מה? שהוא יתפלל, למה? מי הוא בכלל? מה? הוא ישנה עכשיו, כל עם ישראל צריכים פה גשם, אז הוא ישנה את המצב? תשובה היא, כן. במידה, ואנחנו נמצאים במצב של חוסר אונים, במצב שאנחנו מרגישים אלוקים, רק אתה יכול לעזור לי. ממעמקים קראתיך השם. אז התפילה הזאת נשמעת בדיוק כמו אותו רוצח בשוגג שמתפלל לצאת מהעיר מקלט, בדיוק כמו עוברי דרכים שמתפללים שהשם יעצור את הגשם, ובדיוק כמו כל אחד מאיתנו. אל תזלזלו בתפילה שלכם. בוא ננצל, תקשיבו טוב, כל מצוקה שיש לנו לתפילה. כל פעם שאתם מרגישים חרדה, כל פעם שאתם מרגישים דאגה כלפי הילדים, כלפי הפרנסה, כלפי עצמכם, תנצלו את זה, זה עת רצון לתפילה. וככל שנרגיש שאין אף אחד בעולם שיכול לעזור לנו, רק אלוקים דרך התפילה, התפילה יותר תתקבל. אבל מה זה קשור אלינו? ומה זה קשור לפסיעה אחת שעושה הרוצח בשוגג מחוץ לעיר? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
אני מאמין שטוב זה כאן, מוצא מקום שאין בו זמן.
אני מאמין מכל סופה תצא מת יותר יפה.
או בין הדרך למסע מישהו קורא לי משהו נרגע.
את מתנגנת בשירה, בא לי הביתה, יש לי ברירה.
בדממה הוא קורא לי, זורק בי עוד טיפת אמונה. הוא קורא לי, מה זה גוף ללא נשמה.
בכל פינה
או בין הדרך למסע מישהו קורא לי משהו נרגע.
או את מתנגנת בשירה, בא לי הביתה, יש לי ברירה.
בדממה הוא קורא לי, זורק בי עוד טיפת אמונה.
מה זה גוף ללא נשמה?
גדול ותן חלקנו זה הכל.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים קצת על הרוצח בשוגג בפרשה של השבוע, פרשת מסעי. אמרנו שמסיימים ספר במדבר, זהו, נכנסים ספר דברים שבוע הבא, כבר אתה יודע, אז מריחים את סוף החומש, אה? מה יהיה? אור השנה, יום כיפור, שמחת תורה, אוטוטו מגיע, זהו, יהיה לחודש אלול, בין הזמן, טוב, בואו לא נדקק כבר עכשיו, גם ככה בשלושת השבועות, עכשיו בואו, לא הכי כיף בעולם, אבל יאללה, נתאפס יקיריי. אז אמרנו שבפרשה של השבוע, אלוקים מצווה את משה רבנו להפריש משש ערים למעשה, סך הכל, מתוך 48 ערים של הלוויים, שלוש ערים משה רבנו מייחד, שלוש ערים יהושע ייחד לאחר שכנסו לארץ, תשע ערים ייחד משיח צדקנו לעתיד לבוא, אבל מבחינתנו הנקודה העיקרית היא כאשר הרוצח בשוגג צריך לברוח כמה שיותר מהר לאותה עיר, לשהות שמה עד מותו של הכהן הגדול, כדי שגואל אדם יירגע. למה דווקא הכהן גדול? אז אמרנו שהכהן גדול היה במידה מסוימת אחראי מבחינה רוחנית על עמו, ואולי הוא היה צריך להתפלל יותר, או לתת דוגמה פרק. פחות, לא יודע מה. בקיצור, הנקודה העיקרית, האימהות של אותם כהנים גדולים, אמרנו, היו נותנות אוכל לאותם רוצחים בשוגג, פנקים אותם, רק אל תתפלל על הבן שלי ובחור, טוב, אוקיי, תן לו להאריך חיים משנים. אבל אמרנו שמאחורי הקלעים יש גם תוכנית אלוקית, שלמעשה הכל בהשגחה פרטית, למה דווקא הכהן הגדול הזה, הוא צריך להיות שם כמה זמן הוא יחיה בדיוק, אז ככה ש... מה שנקצב, נקצב מצד אחד, אבל רואים שכן תפילה יכולה לשנות, כמו שפן יקדימנו אחר, כמו שרואים אצל לאה, למשל, שהיא ידעה שהיא אמורה להתחתן, כידוע לכולם, עם אסב ורחל אמורה להתחתן עם יעקב, לאה מתפללת, ולמרות שנקצב, שהגדול הגדולה, הקטן הקטנה, כך היה היחס בין היעקב הקטן, רחל הקטנה, מחת גיל, אז הם אמורים להתחתן. בכל זאת אומרים שלאה לא רק שהיא לא התחתנה עם עשיו, אלא התחתנה עם יעקב עוד לפני רחל, וכל הסיפור ידוע, ככה שכוח התפילה הוא כוח עוצמתי ובל נשכח את זה. אני אומר את זה לעצמי, לפעמים אנחנו, אתה יודע, רק מתפללים כיועצי זן, מה שנקרא, זה אין, צריך להתפלל, נו, בוא נתפלל, עשינו וי, נתקדם בחיים. בוא ננצל את התפילה. כזמן של עת רצון, כזמן של קופת צדקה. כל הורה בדרך כלל חוסך, אם זה לעצמו לפנסיה, אם זה לילדים כדי לחתן אותם, כולנו חוסכים, ואם לא תתחילו לחסוך, יקיריי, אני אומר את זה לעצמי. אז באותה מידה, כמו שאדם דואג לפנסיה שלו, או לחיסכון לילדים שלו, קופת צדקה רוחנית של תפילות לילדים, כל יום לפחות שקל, מה שנקרא, לא לפספס יום בתפילה על הילדים. אתה לא יכול לדעת לאן זה יוביל, מתי מצטרכו את זה. אל תפספס, גם אם זה תפילה, כן, בעסך הדעת, עכשיו ברכב אתה מתפלל, אלוקים בבקשה תזכה ילדייך כך וכך, גם אם זה בתפילת 18, גם אם זה תפילה של עת רצון בזקיפת צדיקים, או הדלקת נרות, לא משנה איך, מה ומי, אבל התפילה משפיעה. ורואים שהתפילה, בעיקר כאשר היא מגיעה מחוסר עונים, מאיזושהי תלות מוחלטת באלוקים, והכוונה היא שאני באמת ממוקד בתפילה, ואני מבין שאם אני לא אתפלל, עכשיו אני במצב לא טוב, כמו אותם עוברי דרכים. אמרנו שכאשר יורד גשם, והם נתקעים בדרך, אז כהן גדול, ביום הכיפורים, בבית המקדש, לפני קודש הקודשים, צריך להתפלל, כדי שהתפילה שלהם לא תתקבל, אז תבין איזה חץ זה, מה שנקרא, זה טיל אטום שהם שולחים, המתפללים הללו, שבכלל לא משנה מה דרגתם. לא כתוב עוברי דרכים צדיקים, לא כתוב עוברי דרכים בני תורה, עוברי דרכים, יכול להיות שזה ארכי פרכי, סוחר הכי פשוט ונאלח בעולם, זה לא קשור בכלל. הוא יהודי, הוא מתפלל לבורא עולם, במצב של ממעמקים קראתיך השם, אין על התפילה הזאת בלשון רחוב. ולכן העבודה שלנו היא לנצל רגעים של מצוקה, אמרתי לכם. בכל פעם, ככה מביא רב צדוק בלבלין ועוד, בכל פעם שיש לכם חרדות, בכל פעם שיש לכם פחדים, בכל פעם שאתם מרגישים חסרי יכולת, חסרי כוח, מיואשים, מצוין, מצוין, את רצון. להבדיל, כמו שמגיעים למקומות קדושים, ואתה מבין שעכשיו זה מקום קדוש, והתפילות יותר נענות, יש זמנים קדושים. והזמנים הקדושים זה לאו דווקא הזמנים שאתה מרגיש בשיא הכוחות שלך, שיא ההצלחה שלך, שיאת הדשמיה, מה שנקרא. בדיוק ההפך. תפילה לעני כי יעטוף. דווקא התפילה של ממעמקים, דווקא התפילה שאנחנו במצב של חוסר עונים, מעולה. לנצל את הזמן הזה וחבל לבזבזו מצד אחד. מצד שני אמרנו שיש בחינה מסוימת שאותה אנחנו רוצים להחזיק עכשיו, לא לזלזל אפילו בתפילה אחת, במילה אחת, בצעד אחד. למה? בואו נחזור רגע שנייה לרוצח שלנו בשוגג, כאשר למעשה כתוב בתורה כך, הנה, ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו, אשר ינוס שמה, אם הוא יוצא, מה זה יצא יצא? יצא יצא, כאילו מה... אומר המדרש, יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו, אומר המדרש בילקוט שמעוני, באות תשפ"ח, כך, אפילו פסיעה אחת, אפילו הבן אדם הזה, עשה צעד אחד במקום הלא נכון, אל עבר המקום הלא נכון, הוא עכשיו יכול להתחייב בנפשו, אמר רב לוזו בן עזריה, כך, ומה אם לעניין מידת פורענות, הפוסע פסיעה אחת, מתחייב בנפשו, זאת אומרת, אם עכשיו הרוצח בשוגג, עשה צעד אחד מחוץ לעיר, וחיכה לו שמה צלף מצד גואל אדם, הוא ירוג אותו. צעד אחד לא במקום יכול לשנות חיים. אז אומר רב לוזו בן עזריה במדרש, אם פסיעה אחת לפורענות יכולה לגרום כך, קל וחומר אומר, להולך לדבר מצווה, שזוכה לא או לדורותיו. מה זאת אומרת? הוא אומר ככה, המדרש אומר ככה, אפילו פה עושה פסיעה אחת, הרי הוא מתחייב בנפשו, קל וחומר למידה טובה שהיא מרובה. הכוונה. כל אחד מאיתנו עושה הרבה מאוד פסיעות. מישהו מאיתנו מעריך פסיעה שהוא עושה? תחשוב, אתה הולך לבית כנסת, אתה אומר לעצמך, הנה עוד צעד, ברוך השם, עוד צעד, ברור, עוד צעד. או שאתה הולך, מצאתי חניה רחוק היום, איזה עצבים, תאמין לי, אין לי כוח ללכת, הרב. אם היינו יודעים מה כוחה של פסיעה, וזה לא רק פסיעה, פסיעה זה רק דוגמה, למעשה אפילו קטן שאנחנו עושים לכיוון החיובי. אני אמרתי לכם אולי את הסיפור הזה שבוע שעבר, אמרתי את זה במחשוב מסלול מחדש, אז מי שלא שמע, אז שלחו לי סיפור מאוד נחמד. מורה לחשבון, נמצא בתלמוד תורה, בבית ספר, מסתובב אל הלוח, והוא כותב את לוח הכפל בכפולות של 5. והוא כותב כך, מגב לתלמידים, 5 כפול 1 שווה 3. 5 כפול 2 שווה 10, 5 כפול 3 שווה 15, 5 כפול 4 שווה 20, 5 כפול 5 שווה 25, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד 5 כפול 10, 50. והוא שומע מאחורי הגב צחקוקים של הילדים. הוא מסתובב חזרה לילדים ואומר, למה אתם צוחקים? אז אחד התלמדים מצביע ואומר לו, המורה, סליחה שאנחנו אומרים לך את זה, אבל השורה הראשונה, תעשית טעות. כתבת 5 כפול 1, 3. סליחה, המורה. אמר להם המורה, אני לא עשיתי טעות. אני בכוונה כתבתי כך. למה? כי שימו לב טוב שעל הלוח עכשיו כתובים לכם 10 שורות. 9 מהן נכונות. 5 כפול 2, 10, כפול 3, 15. אז כל 9 האחרות הן נכונות. אחת היא לא נכונה. אז למה לא שיבחתם אותי? למה לא עודדתם אותי? למה לא הערכתם את 9 שורות הנכונות ונטפלתם רק לחיסרון, לטעות? אני רוצה להראות לכם, הוא אמר לתלמידים, שלפעמים לצערנו רב, ככה זה בחיים. אתם תעשו הרבה מאוד דברים טובים. אבל מעשה אחד קטן שלכם שתטעו, לצערנו רב, אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו טעות שהוא עושה במזיד, בשוגג, ירצו שלא יפה במזיד, אבל הרעיון שכל אחד מאיתנו עושה טעויות. לכל אחד מאיתנו, שוב, אני פה חוזר לתחילת התוכנית, כמו שאמרתכם, תסתכלו סביב, אתם כל מי שאתם רואים מתמודד 100%, לא רק נוער מתמודד, גם מי שהוא לא נוער מתמודד בהגדרה, הוא ממש מתמודד, אני אומר לכם, וכולם מתמודדים. באותה מידה, יש לכל אחד מאיתנו נקודות חולשה, נקודות שבו היא או הוא ממש לא טובים בהם. הם צריכים מאוד להשתפר. זה העבודה שלנו פה בעולם הזה, לחזק את מה שהם חזקים, וזה להעביר הלאה, ולתקן את מה שהם חלשים בו. אז לכל אחד מאיתנו, אם אנחנו נמצאים פה בעולם הזה, יש חלקים אפלים, נגדיר את זה ככה, שבו בינינו שאף אחד לא היה רוצה שיגלו את החלקים האפלים האלה עליו. לא כדי לשבור אותנו, אלא כדי להבין שאנחנו צריכים לעבוד על זה ולתקן. רק אנשים במידה והם יטפלו לחלק השלילי שלך, אתה תרגיש, תמיד, אף אחד לא מעריך אותי, אף אחד, תסתכל לי כמה טוב עשיתי, אמא מרגישה, תראי כמה עשיתי בשביל הילדים, בסדר, עשיתי טעות גם, אז צעקתי או הייתי ביקורתית, אבל מה עם כל הדברים הטובים? כאילו לא היו. כאילו זה מובן מאליו, והחיסרון, הנה, בבקשה, ואז צוחקים כביכול על הבן אדם, או מהירים לו כל הזמן. אז בואו נגדיר כך, את העולם סביבנו, כנראה שלא נצטרך לשנות, אבל את העולם הפנימי שלנו, אם אנחנו נשנה, אף אחד לא ישנה. אז בואו לא נהיה כמו אותם ילדים. זאת אומרת, במידה ויש לנו טעויות, ו-100% יש לנו טעויות, יש לנו נפילות, במקום להתמקד רק בנפילה, ותת לנו הרגשה שאנחנו לא בסדר, ואנחנו אין לנו תקנה, בואו נאזן ונראים את הדברים הטובים שאנחנו עושים, ולא נרד על עצמנו, וניתן לנו הרגשה שאנחנו לא שווים שום דבר, ואיזה עצבים, כי אנחנו נשאבים אל הרע. ואל תשכחו תמיד לצרף לתוך המשוואה של ההרגשה שלכם, את אותו ישות שנקראת יצר הרע על פי היהדות, שהוא יושב בתוך מפתחי הלב, ונותן לך הרגשה, תראה, 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 אין לך תקנה, תקשיב, אתה גמור לגמרי, אין, לא, שמע, כמה פעם הבטחת, כמה פעם ניסית, יקיריי, פסיעה אחת, אני חוזר לדברי רב לוזר בן עזריה, פסיעה אחת, הרי הוא מתחייב בנפשו לשלילה, אנחנו יודעים שמידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500, אז למידה טובה היא מרובה, כמה פסיעות חיוביות עשינו, תחשבו כמה צעדים עשיתם לכבוד התורה, לכבוד מצוות, לכבוד לימוד התורה, רק פסיעות, עזוב, לא למדת התורה, לא קיימת המצוות, רק פסיעות לעבר המקום החיובי. אז זה לא רק פסיעה, גם זה פסיעה, הכוונה היא שהוא צעד קטן לכיוון החיובי, התגברות אחת, העברה על המידות אחת, מישהו פגע בכם, מישהו העליב אתכם, ואתם מעבירים על המידות, מחליטים יאללה בדיל ויעבור, לא שומרים תינה, לא ממשיכים לתדלק את הרגשות השליליים, איך הוא עשה לנו, לא סולח לו בחיים. יקיריי, אני חוזר, תחליפו את הכעס בחמלה, מעבר למעטה שאתם רואים, לבן אדם שאתם שונאים אותו, שהוא נראה לכם רשע מרושע, מאחורי המעטה הזה, יש נשמה טהורה, אני אומר לכם, אלוקיי, אנחנו אומרים את זה בבוקר, נשמה שנתת בי טהוראי, כולם אומרים את זה, לא רק הצדיקים, נכון? אז גם מישהו ממש, ממש לא צדיק, מאחורי כל הקליפות האלה, יש נשמה טהורה של ילד, ילד שרוצה להיות ילד טוב, אני מחתכותם לכם, שרוצה הערכה, כבוד, בסדר, המעשים הם לא טובים, ירצנו שהוא ישפר אותם, אנחנו רוצים ללמוד להסתכל מעבר למעשים, לרצון, לצורך, זה העבודה שלנו בפרט עכשיו בשלושת השבועות, ואם נעשה את זה, אין ספק שאנחנו בעזרת שנצא מאור, מאפלה לאורה, ונבין שכמו שעם ישראל היו לו 42 מסעות, ומסעות הכוונה היא, ככה חזל אומרים, זה לא שהמסע הזה הביא אותם לארץ ישראל, כל פרק במסע זה מסע בפני עצמו, מה זה 42 מסעות? מסע זה יש התחלה וסוף, הייתי אומר שיש מסע אחד ארוך, מיציאת מצרים עד כניסה לארץ ישראל, לא, כל פרק בחיים זה מסע. ועכשיו אתם נמצאים באיזשהו מסע מסוים. מתי הוא יסתיים? מתי נעבור למסע אחר? אמרתם את הכלל הזה, זה כמו קריאה בספר. בספר יש פרקים, פרקים. אבל הכלל הוא, אתם לא יכולים לעבור לפרק הבא של החיים שלכם. אם אתם ממשיכים לקרוא את הפרק הקודם, אם אנחנו כל הזמן חוזרים על העבר, ולמה עשו לי ולמה אמרו לי, אתה לא מתקדם לפרק הבא. והחידוש הוא, שלא נקרא לזה נגזר לנו שהוא ספר שצריך להתמודד איתו, אלא אנחנו כותבים את הספר שלנו בעצמנו. אתה מפיק שלך, אתה יכול לכתוב את אותה עלילה בצורה של קומדיה, בצורה של טרגדיה, בצורה של משבר או אתגר. תכתבו את הספר באינטונציה, בתזמון או בצורה של הצליל המתאימה לכם. יהי רצון שנזכה לחוות את זה בצורה נכונה. נתקדם למסעות שלנו ונעריך כל צעד קטן ונתפלל. אל תשכחו את זה. אז המון תודה למוטי קופפה הטכנאי, לעוז כהן פה לדיגיטל, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות.
וברך את נחלתך ורם 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 ונשם ורם ונשם עד העולם הושיע את עמך וברך את נחלתך
מימד העולם. Urem, 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 urem venase, urem venase mad haolam. Oshia et amecha, uvarech et nachlatecha. Urem, 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 urem venase, urem venase mad haolam. Shia et amecha uvarech et nachlatecha urem 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 benasem ben benasem ad haolam.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי רפי לבנקוד. 2018, 7 באוקטובר, למניינם, בוקר, אזור התעשייה ברקן, ראש העין, מחבל נתעב, מגיע כאחד העובדים במפעל שעובדים שם גם יהודים וגם פלסטינאים, ומבצע פיגוע נורא והיום שבו נרצחים שני ישראלים ועוד אחת פצועה קשה. אחת ההרוגות, אחת הנרצחות הייתה קים. בואו נשמע את מאבא שלה, את הסיפור קצת מאחורי, ונראה מה אפשר לעשות מזה קצת לחיים של כולנו. אז בוקר טוב רפי, מה שלומך?
בוקר טוב, בסדר כמובן.
תודה רבה שהגעת אלינו.
אין על מה.
תספר לי קצת על רפי.
רפי, איש מהיישוב, רגיל.
איזה יישוב?
אני גר בראש העין. רגע, גרתי בפתח תקווה לפני זה. בן אדם רגיל.
אוקיי.
יהודי, נולדתי בישראל. עשיתי צבא. יש לי חברים יותר מוכרים, רון הרעד שנהנה. גדלתי איתו ביחד, היינו משחקים ביחד כדורסל, כל מיני. כן. רגיל, כמו כולם. כל אחד יש לו את החוויות שלו.
נכון. יש לך משפחה, אחת הבנות זו קים, נכון?
כן.
תספר קצת על המשפחה.
קים נולדה אחרי שנולדה לי ילדה בשם שחר. 6 שנים עבר מאז, אני לא כך... לא כל כך רציתי עוד ילדים מבחינה כלכלית, כי הקמתי איזה עסק שהתחיל לדשדש ובסוף נסגר העסק, וחשבתי על העתיד שלהם, מה אני אוכל לתת להם כשאני בצרות כלכליות. אבל בכל זאת היא הגיעה, את הילדה שונה מילדים אחרים. אהבה חיות, אהבה בני אדם, ילדה חכמה מאוד, יפה מאוד, שונה קצת. וגם גדלה רגיל כמו שכולנו גדלנו, הלכה לצבא, עשתה צבא, סיימה צבא, רצתה ללמוד לחיים איזה מקצוע משהו, הלכה עשתה פסיכומטרי ואמרה אני אלמד רפואה, לקחה את המענק שמקבלים מהצבא חיילים משוחררים, נכנסה לרפואה, ואחרי 2-3 אמרה, זה לא שלי, זה לא...
קשה.
לא, אין לי שום כוונה להשקיע כל כך הרבה שנים, שבסוף אני אצליח להתפרנס איכשהו. ואז אמרה, בינתיים אני אמצא עבודה אצל משרד עורכי דין, משהו פקידה. ומשם מצא חן בעיני העבודה, והיא למדה עריכת דין ועברה הכל. לצערנו לא זכתה לקבל את הרישיון, כי אני קיבלתי אותו. זה כבר קיבלנו אחרי הרצח. היא לפני הרצח עשתה פעם אחת מבחני לשכה ועברה, ולא עברה, ובפעם השנייה היא כן עברה. אבל זה לוקח זמן עד שזה... בקיצור, לא ידע תשובה, כן, לא, ואנחנו קיבלנו את ההודעה רק אחרי שהיא כבר לא הייתה בחיים.
היא הייתה בת 28, עבדה שם באותו מקום, נכון?
עבדה במפעל, זמני, רצתה לסיים את עריכת דין, ו... לשנות, זה פקידה, אתה יודע, צריך להתפרנס, התחתנה, הביאה ילד, לילד קוראים קאי.
איפה אתה היית באותו יום?
אני הייתי בדרך לעבודה שלי. אני קצין בטיחות בתעבורה. הייתי בדרך לכפר סבא, לעבודה, כמו כל בוקר. התקשרת אליי שחר.
הבת השנייה.
כן, אומרת, אבא היה פיגוע בברקן וקים לא עונה. עכשיו אצלנו במשפחה לא נהוג לא לענות לפלאפון, אין דברים כאלה, לא מסננים. גם אם אתה לא יכול לדבר, אז הודעה קטנה ב-SMS, עוד מעט, רגע, משהו. אמרתי, אני אנסה, אני מנסה לטלפן, אין תגובה, ואני מתחיל לשמוע בחדשות, מעביר ברדיו של הרכב, מנסה לדלות פרטים, משהו, לשמוע מה קרה, מה הם אומרים, יש הרוגים, אין הרוגים, מה הולך. כמובן שהם אומרים, יש שתיים פצועים אנוש, היום אני יודע שפצוע אנוש זה מישהו שכבר נפטר. זה פשוט לא אומרים נפטר, כי לא רוצים שהמשפחות יתכנסו לפאניקה. אני לא ידעתי את זה, ואמרו, יש פצועה. אני סובבתי את הרכב מיד, התחלתי לנסוע כמו משוגע לכיוון ברקן, כי הייתי אצלה פעם במפעל, וידעתי איפה היא יושבת, ידעתי, הכרתי את המקום, הייתי פעם או פעמיים אצלה, ואמרתי, אני נוסע לשם מה שלא יהיה, מה שיהיה יהיה. בדרך אני מתקשר לחבר שעובד בשנקר, בבית ספר שנקר, הוא יש לו אופנוע, אמרו שאתה פצועה, העבירו לבנינסון.
אוקיי. Okay.
אמרתי לו, תשמע, תעשה טובה, הוא מכיר את קים מילדותה, חברים של המון שנים. אמרתי, תראה עם קים שם. אומר לי, מה קים, מה קשור? אומרת, לך, תראה, תחזור אליי. וסגרתי לו.
וואו.
הוא, יש לו אופנוע, זה קל לו משנקר, זה ברמת גן, לבוא לפה, ואני בדרך לברקן. בדרך לברקן, סגרו את ברקן, את השערים, אין נכנס ואין יוצא, ואנשים באו לעבודה. וכמו שאתה יודע, אנחנו ישראלים, אין לנו סבלנות. ואז במקום שיהיה טור אחד, נהיה שלוש טורים.
וואו.
אנשים עקפו והתחילו לעמוד, כי לא נותנים להם להיכנס לעבודה, ואנשים אחרים כבר ירדו לשוליים ונעמדים. זה כבר קרוב לברקן, ממש איזה קילומטר, שתיים לפני ברקן, הכל חסום.
ובינתיים אתה לא יודעים שום דבר.
אני לא יודע כלום. אני יודע שהיה פיגוע, אני מנסה לשמוע משהו ברדיו, כל הזמן חוזרים על אותו דבר. אתה יודע, הם משדרים ואין להם מה להגיד, הם בעצמם לא יודעים. והם... טוב. אני ראיתי ג'יפ צבאי נוסע מעבר לפס הלבן לכיוון, נגד התנועה, נסעתי אחריו, נצמדתי אליו. מגיע לשער של ברקן, השער כמובן סגור, שתי השערים, אף אחד לא יוצא, לא נכנס, הוא ג'יפ צבאי, כמובן פותחים לו, והוא מדבר עם איזה קצינה שהייתה שם. אין לי מושג מה הם אמרו, אני באוטו שלי, לא שומע, אבל נצמד אליו ככה שלא יוכלו לסגור לי את השער.
וואו.
ואז הוא נוסע, היא עושה לי לעצור, אני עוצר. היא שואלת אותי, אילן, אתה הולך? מה? ברקן סגורה, היא אומרת. אני אומר לה, תשמי, היה פה פיגוע, אני חייב להגיע. היא אומרת, מה פתאום? אתה לא יכול, זה סגור. שטח צבאי, אף אחד לא נכנס ולא יוצא. אמרה, טוב, יש לי אוטו גדול, אני אעשה פה סיבוב ואני אצא. אמרה, בסדר, זזה, ואני לחצתי גז ונסעתי לכיוון המפעל. בראש הייתי בטוח שיירו עליי. כי אני הייתי בצבא, אני יודע מה זה, אבל לא עשו כלום, אני עשיתי. וכל הזמן אני חושב עכשיו מה אני עושה, ואני חדור מטרה, אני חייב להגיע למקום. ואני אומר לעצמי, בטח היא תודיע בקשר, שרכב כזה וכזה, תיתן תיאור של הרכב.
מי יעצרו אותך?
יעצרו אותי בדרך, או ליד המפעל, אני מתאר לעצמי שיש שם כוחות ביטחון, משטרות, עניינים. אז אמרתי, אני אחנה קצת רחוק מהמפעל, הרכב זה רכב של העבודה, לא על שמי, לא ידעו מי אני בכלל, מי זה שנוהג, לא הזדהיתי, ואני אלך ברגל קצת. הכניתי את האוטו רחוק, אמרתי עד שיבררו של מי האוטו, ויגיעו לעבודה שלי, וידעו שזה אני כבר אגיע. בקיצור, הכניתי את הרכב כמה מאות מטרים לפני המפעל, נעלתי אותו, והתחלתי ללכת ברגל. הם סגרו את הכביש איזה 100-150 מטר לפני המפעל, עם, אתה יודע, סרט הסימון של המשטרה, סגרו את הכביש, היה, המפעל מייצר פחי זבל, כל מיני סוגים, היה פחי זבל מברזל גדולים שלא צבועים עדיין, ששמו מחוץ למפעל על המדרכה ככה, והשוטרים מתחו את הזבל מצד אחד לצד שני, אבל בין הפחי זבל לקיר היה רווח, אני עברתי משם. והלכתי לאט, כי אמרתי, אם אני ארוץ, אם אני אצעק, אם אני אעשה כל תנועה חשודה,
יעצרו אותך.
ברור שעוצרים אותי ישר.
וואו.
גם לראות אולי אני איזה מחבל, או לא יודע מה. אמרתי, אני אלך לאט לאט, ואני אעבור מהזה, אף אחד לא שם לב.
אבל הלב שלך דופק, מן הסתם.
הלב שלי דופק, אתה לא יודע למה אתה הולך לראות. בקיצור, אני מגיע ממש לפני המפעל, אני רואה ששוטרי יסם, כל אחד לפחות פי שתיים מהגובה שלי ובגודל שלי, אני לא קטן כל כך, עומדים בשער של המסעיות שהוא פתוח, הם עומדים גדר חיה. אין נכנס ואין יוצא גם מהמפעל. עובדים שבמפעל נשארו במפעל, ומי שהגיע לא יכול לכנס. ואני מתלבט איך אני עובר אותם. כל מיני מחשבות. אני אדחוף מישהו, אני אעשה, לא יודע מה, אני מנסה לחשוב, לראות איפה יש איזה שוטר טיפה יותר חלש, יותר קטן, יותר משהו שנראה לי שאני אוכל להזיז. ואני הולך לאט ככה במחשבות מה אני עושה, ומגיע בדיוק בעל המפעל, קוראים לו גם רפי, והוא אומר לסמניקים, אני בעל המפעל. אז הם מסתובבים ושואלים את העובדים שהם מאחורי, אתם מכירים אותו? אומרים, כן, זה אבא לבית. ואז הם זזים, נותנים לו לכנס. ואני מנסה להתקרב אליו במהירות, הם סוגרים. הוא בא עם עורך דין, והעורך דין אומר לו, רפי, רפי, תגיד להם שאני איתך. אז הוא לא מסתובב אחורה, אבל הוא צועק להם, הוא איתי. והם פותחים, אז אני נכנס גם.
וואו.
עכשיו, איך שנכנסתי, בטח אמרתי לעצמי, הוא אמר, הוא איתי, אבל לא אמר שתיים, ישאלו מי, או אני או הוא. התחלתי לרוץ לכיוון בתוך המפעל, אמרתי כי אני כבר בפנים.
אוקיי.
התחלתי לרוץ לכיוון המשרדים שצריך לעלות קומה אחת. אני רץ, ואני עושה מאומה מן הסתם, זה שאני מתחיל לרוץ בתוך המפעל, זה מאומה, כי כולם שם עומדים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, ומתחילים לרוץ אחריי. במדרגות עומד שוטר, כחול, שלא נתן אף אחד לעלות, כי זה זירת פה, זה צריך להביא מזאפ, צריך לבדוק. אף אחד לא עולה, אפילו לא השוטרים שנמצאים או החיילים, אף אחד לא עולה לקומה הזאת, הוא עומד שם לשמור. הוא לא רב איתם, הוא אומר להם אסור וזהו, הם לא עולים. אני ראיתי אותו, אמרתי אחד, לא בעיה, דחפתי אותו, הוא גם לא היה מוכן. והמשכתי לרוץ, מיד איך שהגעתי למעלה והגעתי לגופה של קים, אומרים לי, אתה עצור, תפסו אותי.
זאת אומרת, בוא נעצור שנייה, אתה רץ, נכנס למשרד שלה?
נכנס כזה, כן, מסדרון כזה לכיוון המשרדים.
אוקיי.
והם כבר תפסו אותי.
ואתה רואה את קים שם?
כן, כן, בוודאי, רואה את הכל.
וואו.
והם עוצרים אותי, תעצור, תעצור. אמרתי לו, מה שאני רוצה לדעת, אני יודע, מי אתה בכלל, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, אני האבא של הילדה.
וואו.
תביא תעודת זהות. אמרתי, אין לי תעודת זהות עליי, יש לי רישיון נהיגה אולי או משהו. מי מסתובב עם תעודת זהות, דבר כזה גדול בכיס. אמרו לי, תביא את התעודת זהות, וקים שכבה עם הפנים על הרצפה. ואז הוא אומר לי, אני אומר לו, אני רוצה לסובב את הגופה, אני רוצה לראות אותה. אז הוא מראה לי את הרישיון נהיגה שלה, שזה זאת, כאילו הם לקחו. זה לא עזר לו, אני התקרבתי לגופה, לא משנה, הורידו אותי למטה, ואתה, עכשיו אתה בסערת רגשות, אתה לא יודע מה לחשוב, אני מבולבל, אני עכשיו, עד עכשיו חשבתי בהיגיון פחות או יותר, מעכשיו אני כבר לא עובד הראש, מנסה לחשוב מה לעשות, מה אני עושה, מה, כאילו אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. ובבית אני יודע שמחכים לי לתשובה, בעלה שגר לי, אנחנו גרנו דלת ליד דלת, אתה פה מה? בעלה התקשר אליי מהדרך, אמר לי, איפה אתה? אמרתי, אני נוסע לשם, אני אגיד לך מה קורה. הבת שלי, שחר, מחכה לדעת מה קורה, אשתי.
וואו.
כולם התרכזו אצלי בבית. ואיך אני מודיע להם? מה אני אומר להם? אתה מבולבל, אתה לא... הראש לא מתפקד כמו שאתה רגיל.
ברור.
ואני יורד למטה, כמובן מורידים אותי, השוטר שהבין מי אני, הוא נהיה לבן, יותר לבן מהשולחן הזה. פשוט הוא החביר, הוא לא... מה, איך אני הגעתי, איך עליתי, איך... כאילו, אין דבר כזה. בקיצור, ירדתי למטה, התחילו אנשים מהמפעל, שעד אז לא הכרתי אותם אחרי המקרה כבר יותר. התחילו, אתה רוצה שנגיד לך מה היה, זה, הוא עלה, הוא עזק אותם, הוא עשה, אני ראיתי את קיימא זוכה. אני אספר לך מה היה, שמה היה, הם מספרים לי, אבל אני לא קולט מה הם מספרים לי. הם מדברים איתי, אני עושה להם הראש, כן? אני הראש שלי במקום אחר, הם מדברים איתי על דברים שאני כרגע לא בדיוק קולט. שמעתי, אבל לא הבנתי, פשוט. ואני עומד שם, ואני לא יודע מה לעשות, איך אני מודיע למשפחה. איך אני אומר להם את זה. קיצור, לא היה לי אומץ להתקשר לא לשחר, ולא לאשתי, אז התקשרתי לגיא בעלה.
אוקיי.
שאני יודע שהם כולם ביחד. ואמרתי לו שקים נרצחה. וניתקתי מיד, לא רציתי לשמוע שום תגובה. ואני עומד שם בולבל, לא יודע מה לעשות עם עצמי, הם מנסים לדבר איתי, מנסים, כאילו אנשים באים מספרים לי, שוטרים, אני לא יודע מה הם רוצים מהחיים שלי.
Okay.
לא מבין אותם. בקיצור, רבת שמתקשרת אליי אחרי, לא יודע להגיד זמן, כי לא היה לי ערך לזמן, באותו זמן. אבא תבוא דחוף הביתה, אמא וגיא וכולם פה, בלגן שלהם. סגרתי את הטלפון, לא עניתי אפילו, סגרתי והתחלתי לחשוב, מה אני עושה? מה אני משאיר פה את הילדה ככה? אני חוזר הביתה? מה יש לי לעשות? וקיבלתי החלטה שאני לא יכול לעזור יותר, כאילו הילדה, אין לי מה לעשות, פה לא נעים לי להיות, אני אלך הביתה. ונסעתי הביתה, ושאר הסיפור כבר.
עכשיו לקח חודשיים וחצי כמעט עד שתפסו את הרוצח, נכון?
כן, זה ממה שאני חקרתי, אני לא חוקר שבק ולא חוקר של שום מקום, אבל ממה שאני מצליח להבין מהמשפטים שהייתי אחר כך של המשפחה ושל כל מיני סיינים, וכל פעם אתה מקבל עוד
אינפורמציה,
עוד משהו קטן שמשלים לך את התמונה הגדולה, ודעתי על התמונה הגדולה, קודם כל זה לא דעתי, זה המציאות, זה מה שאמרו במשפט, לא אני חקרתי ולא אני עניתי. מסתבר שהוא תכנן את הפיגוע הזה, הוא בא לעבודה בשביל לתכנן את הפיגוע. הוא כולה היה 4 חודשים במפעל, מתוך זה שבועיים הוא היה בבית, מתאמן. זאת אומרת 3.5 חודשים הוא פשוט עשה תחקיר, כמו שאתה שולח בן אדם לעשות איזה תחקיר על משהו, שהוא פשוט מתחזה לא עובד, הוא בא כאילו לעבודה, אבל הוא ש... צובר פרטים, צובר כל מיני מידע שהוא חייב בשביל לעשות פיגוע, מה הוא רוצה לדעת, איך לברוח, איך לזה. אחרי הפיגוע נפגשתי עם אלוף הפיקוד פדן, שהוא אמר לי במשרד שלו שהמחבל נכנס עם הנשק 3 פעמים ל... למפעל ויצא. כנראה בדק איזה אפשרות, ככה זה מה שהוא אמר לי, שיסתבר גם זה לא נכון. הוא לא אמר לי את כל האמת, האלוף הפיקוד. הוא רק ציין את העובדה הזאת.
עכשיו, כמעט שזה משהו מקצר, איזה מסר אתם יצאתם מהמשפחה שהייתם רוצים להעביר לאנשים אחרים בעקבות האירוע?
קודם כל צריך לשנות את שיטת הענישה של כל המחבלים, או שותפיהם למיניהם.
אוקיי, אני רוב יראו.
לא, למה להפסיק את זה? לא יראו ויראו, לא צריך יראו. צריך פשוט להפסיק את זה, לא משתלם. אני במהלך המשפטים של כל מיני סיינים, כי את המחבל בסוף תפסו, ולקח 70 יום כי זה היה מתוכנן, בקפידה. אין מחבל שנעלם 70 יום. תבין שהמשפחה הזאת, אני נותן את זה תמיד בתור דוגמה, המשפחה שהילדה נהרגה מלוד, הרב הזה שנפצע שם, הוא והבן שלו והילדה נהרגה, שמו מטען, אין אנשים. אין אנשים בשטח. וכשאתה הולך או שיש פיגוע ירי, אתה למעשה לא יודע מי ירה.
נכון.
את מי אתה מחפש. פה היה מצולם, ידעו מי הבן אדם, כתובת, הכל, 70 יום לא מצאו. כשאתה מתחיל חקירה של אירוע, אתה מתחיל אותם מאפס. אין לך שום מידע. ירו, אוקיי, אפילו אתה תמצא את התרמינים, אבל מי זה הבן אדם שהחזיק את הנשק, אתה לא יודע, אתה צריך לעשות... פה הוא היה מצולם, ידעו מי הוא, ידעו במפעל, ידעו מי הוא, ידעו הכל, איפה הוא גר, הכל, ולא תפסו אותו 70 יום. זאת אומרת שזה היה דבר מאוד מאוד מתוכנן, זה לא סתם איזה אחד שהשתגע והחליט לעשות מעשה, שבתו רגע הוא איבד את השפיות, או אני לא יודע מה ש...
מה אתם אומרים למשפחות אחרות? לא רק משפחות שכולות, סתם להעריך את הילדים, מה הייתה, אם היית יכול לעזור אחורה, מה
הייתה?
כי אנחנו לא משנה את הממשלה, זה...
לא עניין של ממשלה, עניין של מדיניות, של מדינה. המדינה צריכה להניש את האנשים האלה בחומרה רבה, גדולה, הרבה יותר ממה שהם עושים. ולראיה, אני הלכתי הרבה משפטים של כל מיני סיינים, והבנתי איך זה עבד ומה עשו. ופעם אחת הפרקליטים אמרו לי, למרות שהם לא אהבו לדבר איתי, כי עשיתי הרבה צרות שם, לא הייתי בחור הכי נחמד, אמרו לי שתפסו מחבל בדרך לפיגוע, שהוא התחרט, הוא התחרט לבד, הוא התחרט והסגיר את עצמו, בגלל שהוא ראה מה קרה להורים של המחבל שרצח את קים, שאני דאגתי שכל מה שהם קיבלו עונש לשנות. ממש נלחמתי.
היו עוזר אחד קטן למשפחות. מה היית אומר?
הייתי אומר, צריך להילחם בשביל לשנות את החוק, וצריך להיות חזקים, אנחנו יודעים. אני עברתי הרבה דברים בחיים.
יפה, אפי, תודה רבה רבה.
בבקשה.
שלא נדע מצרות, אה? אבל קודם כל באמת, אולי שמדינה תעשה משהו שבאמת הפיגוע הבא לא יקרה. היא רצון, נקודה אחת, נקודה שנייה באמת להיות חזקים. סך הכל כולנו רוצים לרוות נחם מהילדים שלנו, ולא שאנחנו נצטרך לראות אותם בצורה הזאת, אלא שנזכיר כולנו חודים ושנים, בטוב בנעימים. רפי, תודה רבה שהיית אתנו, ששיתפת אותנו.
תודה.
תודה רבה לכם, אנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.